שלום לכולם, הלימוד היום לעילוי נשמת המלמד ארדקי, הרב מרדכי מלאך זיכרונו לברכה, מבואנס איירס, ארגנטינה, נתרם על ידי בניו ממקסיקו. כל מי שרוצה גם כן להקדיש שיעור או לתת חסות עסקית, מוזמן להיכנס לאתר sinai.org.il ושם לכפתור התרומות. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ' מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף עם מי של 10 דקות. אנחנו מתחילים בשורה האחרונה בלמדת עמוד ב'. דיברנו בדף הקודם על השאלה האם מחאה צריכה להיות בפני שניים או בפני שלושה אנשים. כלומר, אתה יושב לי בשדה שלא כדין לדעתי, אז אני לפני שעוברות 3 שנים צריך לעשות מחאה ולומר למישהו שאתה יושב לי בשדה בגזלנות ושיום אחד אני אתבע אותך. אז את המחאה הזאת, האם אני צריך לעשות בפני שניים או שלוש? ראינו דעות לכאן ולכאן, ועכשיו רב המצטרף לדעות שמספיק בפני שניים, אומר רבא בשם רב נחמן שמחאה צריכה לעשות בפני שניים. זה הקשר לסוגיה שלנו, ועכשיו אנחנו יוצאים לסוגיה אחרת לגמרי. רבא באותה רשימה אומר עוד דברים שמספיק לעשות אותם בפני שניים, חוץ מדבר אחד שאומר שצריך לעשות בפני שלוש. אז נגיד קודם מה צריך לעשות בפני שלוש. אם לי יש שטר ואני מפחד שאתה הלווה תטען שהוא מזויף יום אחד, אז אם תטען שהוא מזויף ואני יכול למצוא את העדים שחתומים על השטר, זה לא בעיה. אבל אם אני מפחד שאני לא יכול למצוא אותם, אני יכול ללכת היום לבית דין, ולזה אני צריך שלושה דיינים ולא מספיק שניים, להביא להם את השטר עם העדים, העדים יעידו שהם חתמו על השטר, והבית דין יאשר את השטר חוב ויחתום, ועוד פעם לזה צריך שלושה אנשים, זה נקרא קיום שטרות, זה גם נקרא הנפק במקומות אחרים, אז זה דבר שצריך שלושה אנשים. עכשיו, מה הדברים שמספיק בשבילם שני אנשים? רב נחמן אמר 4 דברים, מחאה, מודעה, קניין והודעה. ונסביר אותם אחד אחד. אז דבר ראשון זה מחאה, זה אנחנו כבר יודעים. אם יושבים לי בשדה אני צריך למחות לפני שעוברים 3 שנים, ואת זה אפשר לעשות בפני שני אנשים. דבר שני זה מודעה. מודעה, הכוונה היא אם אתה מכריח אותי למכור לך משהו, ואני לא רוצה, רק אתה אונס אותי לעשות את זה. אז אני יכול לפני שאני הולך לחתום לך על החוזה, אני אלך לשני אנשים אחרים, ואני אגיד להם, אני עכשיו הולך למכור לפלוני את השטר שלי בעל כורחי. אז תדעו לכם שזה בעל כורחי, וככה גם אחרי שאני אמכור, אני אוכל ללכת מתישהו לבית דין ולהצליח להוציא חזרה את השדה שלי. זה נקרא מודעה. ודבר שלישי שמספיק שני עדים זה קניין. עקרונית קניין לא צריך עדים. העדים זה רק בשביל להעיד שאף אחד לא יוכל להתווכח אחרי זה שהקניין נעשה. אז אם אני מוכר לך משהו על ידי קניין סודר, מספיק ששני אנשים יעידו על זה. ודבר אחרון זה הודעה. אם אני מודה שאני חייב לך משהו בפני שניים, זה מספיק בשביל שאחרי זה הוא יוכל לחייב אותי. אז זה שלב ראשון בחידוש של רבא בשם רב נחמן, מה צריך שני ומה צריך שלושה. עכשיו הוא אומר עוד משהו. יש כלל שעדות לא כותבים אותה. כלומר, אם עדים כתבו את העדות שלהם, אין לזה משמעות. ובכל זאת אומר פה רבא שבחלק מהמקרים פה כן אפשר לכתוב את העדות הזאת. ואז הוא יוכל להשתמש בשטר הזה מאוחר יותר גם בלי שהעדים נמצאים. אז במקרה של השלושה שמקיימים את השטר, אמרנו כבר אפשר לכתוב, כי זה בית דין ובית דין כותבים מה שהם רוצים. אבל במקרה של המודעה, קניין והודעה, שם למרות שזה לא בית דין אלא עדים רגילים, כי הרי מספיק שניים, בכל זאת אומר רבא שאם זה טוב לו, אז אתם יכולים לכתוב בשבילו שטר, ואפילו שהוא לא אמר לכם לכתוב, כי זה זכין לאדם שלא בפניו. לכן אם אתם רוצים לכתוב שטר שהוא מחה או שהוא מסר בפניכם הודעה, אז אתם יכולים לכתוב. במקרה של הודעה לא, כי שם הוא מודה בחוב, זה דבר שהוא לא טוב לו. לכן אתם לא יכולים לכתוב לו, כי הוא לא רוצה להפוך מלווה בעל פה שפתאום זה יהיה כמו מלווה בשטר ושהוא יצטרך עדים בשביל לטעון שהוא פרה. עכשיו הראשונים מסבירים למה באמת מותר לכם לכתוב, אז מה אם זה טוב לו? בשביל לכתוב שטר צריך שזה שזה רע לו יכתוב את השטר, לא זה שזה טוב לו יכתוב את השטר. כמו שהלווה הוא כותב שטר בשטר הלוואה, לא המלווה. אז התוספות מסבירים שזה בעצם לא שטר, אלא זה רק כתיבת עדות, ולמרות שבדרך כלל, כמו שאמרנו, לא כותבים עדות, פה יש תקנה מיוחדת שאפשר לכתוב עדות בשביל להציל אותו, כי הוא רוצה לעשות מחאה, או שהוא רוצה לתת מודעה, ויכול להיות שאחרי זה הוא לא ימצא את העדים שבפניהם הוא מחאה, או שהוא אמר את המודעה. הרן אומר שזה לא עדות בכתב אלא זה שטר, וכאן כיוון שזה נוגע רק לו ולא צריך את ההסכמה של הצד השני, אפשר לכתוב שטר גם יוזמת צד אחד. השאלה היא מה לגבי קניין. לגבי קניין, רב אמר שגם שם הם יכולים לכתוב את זה מיוזמתם, והרי בקניין השטר הזה הוא בעצם נגדי, כי הוא מחייב אותי שמחרתי משהו לפלוני. אז למה הם יכולים לעשות את זה? זה לא זכין האדם שלא בפניו. ורב המעלה אפשרות, אולי נגיד שזה כמו בית דין, ובית דין הרי יכולים לכתוב, למה זה כמו בית דין? כי זה כמו שבית דין יכולים להוציא ממון, גם פה העדים האלה בעצם מוציאים ממון ממני אל הקונה, אבל אומר רבא, זה לא טוב, אם זה כמו בית דין, אז אתה צריך שלושה אנשים. הרי פה רב נחמן צריך רק שני אנשים, אז למה הם יכולים לכתוב בשמו שטר, הרי זה נגדו? עונה הגמרא, כיוון שמדובר פה בקניין סודר, אדם שמוכר משהו בקניין סודר ולא מחכה עד שיבואו לחפץ שקונים אותו ויעשו לו הגבהה, או שיבואו לקרקע שקונים אותה ויעשו שמה חזקה, כנראה שהוא רוצה למכור את זה מהר ורוצה למכור את זה טוב. כלומר, הוא רוצה שהמחירה תהיה מוחלטת ומיידית, ולכן מן הסתם הוא גם היה מסכים שיכתבו על זה שטר, ולכן שם המותר. אז סיימנו עם רב בשם רב נחמן, וכיוון שהזכרנו את ענייני מודעה, אז עכשיו הגמרא עוברת לדבר על ענייני מודעה. אז נזכיר שוב מה זה מודעה. אתה בא אליי ורוצה להכריח אותי למכור לך את השדה. איך אתה מכריח אותי? נניח, אתה אומר לי, אם אני לא מוכר לך, אז תשרוף לי את הבית. זה לא שאתה דורש ממני לכתוב הרגע על שטר, אתה אומר לי, תבוא אליי עוד שבוע. אז בינתיים אני הולך לשני עדים ואומר להם שאתה מכריח אותי למכור לך את הבית, את השדה, וזה נקרא מודעה. אז דין ראשון, אנחנו שלוש שורות לפני סוף עמוד א', מה האופי שצריך שיהיה לאנס בשביל שאני אוכל לכתוב כלפיו מודעה? הבאי ורב אומרים, כל אדם, אפילו זה אדם צדיק, אם יום אחד הוא פתאום מכריח מישהו למכור לו את השדה, אז אני יכול לכתוב כלפי איזה מודעה. אבל רבא ורב יוסף אומרים שזה דווקא אם האנס הזה הוא גם אדם שלא מציית לבייטין. אבל אם הוא במקרה אנס שבכל זאת כן מציית לבייטין, אז אני לא צריך לכתוב כנגדו מודעה, אני פשוט יכול לתבוע אותו בבייטין. לכן אין סיבה שאני אכתוב מודעה וזה גם לא יעבוד. כי אם זה באמת היה אונס, הייתי תובע אותו בבייטין ולא כותב מודעות. והבאי ורב הסוברים שיכול להיות שבאותו רגע לא היה לי בייטין לפנות אליהם, לכן כתבתי מודעה. מה שקצת קשה זה המציאות הזאת שיש אדם שמצד אחד הוא מכריח אנשים למכור לו שדה, ומצד שני הוא מציית לבייטין. אז זה נושא ראשון. נושא שני, אנחנו בשורה האחרונה בעמוד א', נהרדה אמרו שכשאני מוסר מודעה והם כותבים את זה, אז הם צריכים לכתוב ככה, אנחנו יודעים שזה היה אונס גמור, ואנחנו גם יודעים באיזה אונס מדובר. כלומר, יש פה איזושהי דרישה שהמודעה הזאת תהיה רצינית, ולא סתם איזשהו משפט כללי שזה היה אונס. ועכשיו הגמרא מנסה לברר בתחילת עמוד ב' במה מדובר כאן. עד עכשיו דיברנו על מודעה לגבי מחר, אבל יכול להיות גם מודעה לגבי מתנה וגט. עכשיו, במתנה וגט קשה לחשוב על מצב שבו אני מיוזמתי אכתוב מודעה, ורק אחרי זה אני אכתוב גט או מתנה. כי למה שאני אעשה את זה? אם אני לא רוצה לתת גט או מתנה, אז אני פשוט לא אתן. מה אני מרוויח מזה שאני אתן גט או מתנה ואז אני אבטל את זה? מה הסיבה היחידה שיכולה להיות? שהכריחו אותי לתת גט או מתנה. כלומר, מסברה, ברור שמדובר פה באונס. לכן לא סביר לדרוש יותר מדי מהמודעה הזאת, כי רק באה לגילוי מילתא בעלמא. כלומר, לגלות שבאמת זה אונס. אז על מה יכול להיות שנהרדה דיברו? כנראה על מחר. הבעיה היא שעל מחר, רבא אמר שלא כותבים מודעה. למה לא כותבים הודעה? אז פה רשב"א מסביר על פי משהו שרב אמר בדף ממח, תליו וזבין, זביני זביני. לפי רבא, אפילו שהכריחו אותי למכור, המחר קיים. אז אין סיבה לכתוב מודעה. מתי המחר קיים? אז פה הוא מחלק בין שני מקרים. אם הכריחו אותי למכור, איזושהי שדה. לא אמרו לי איזה שדה. אז פה, כיוון שאני בכל זאת הפעלתי איזשהו שיקול דעת, כי אני זה שבחרתי את השדה שאותה אני אמכור, אז זה נקרא שיש לי גמירות דעת, והמחר קיים. אז פה לא יעזור לי מודעה. אפילו אם אני אוכיח שזה היה באונס, המחר קיים. אז במה עושים הודעה במחר? כשהכריחו אותי למכור שדה מסוימת, שדה זו. בזה לא הפעלתי שום שיקול דעת, הכל היה באונס, ולכן לכאורה צריך מודעה. אבל גם פה אומר רבא שלא צריך מודעה. למה? כי אם יש לי עדים על האונס, אז למה צריך מודעה? אני אמכור לך, אחרי זה אני אלך לבייטין עם העדים, ואני אגיד שזה היה אונס, ויחזירו לי את השדה. אז באיזה מקרים צריך מודעה במחר, שעל זה אמרו נהרדה, שצריך שהמודעה תהיה חמורה כזאת, שהם יגידו שהם יודעים מה היה האונס, ושזה היה אונס חמור. זה השאלה. תשובת הגמרא זה בשורה החמישית בעמוד ב', לכאורה תשובת הגמרא היינו מצפים שהיא פשוט תאמר, מדובר פה במקרה שאין לי עדים על האונס, ולכן אני צריך לעשות מודעה לפני שאני מוכר לו שידעו שזה היה באונס. אבל הגמרא לא אומרת את זה בדיוק, היא אומרת מקרה שבו יש לי עקרונית עדים על האונס, אבל בכל זאת אני צריך מודעה. למה אני צריך מודעה אם יש לי עדים שזה היה האונס? כי יכול להיות שרגע לפני שמכרתי, בסוף החלטתי בכל זאת למכור לו כן מדעתי, כי אמרתי לא נורא, לפחות יהיה לי כסף מזה. לכן אני צריך למסור מודעה שזה מבהיר שזה אונס גמור ואני בשום אופן לא רוצה למכור את השדה. עכשיו נראה את הדוגמה שהגמרא מביאה, מקרה של פרדיסה. כלומר, אני הייתי לווה, נתתי למלווה שלי את הפרדס שלי בתור משכנתה, והוא ישב שם שלוש שנים, ואני לא מחיתי במשך אותם שלוש שנים, ואז הוא בא אליי ואומר לי, תשמע, או שאתה מוכר לי את זה, או שאני משקר ואומר שמכרת לי את זה כבר, ויש לי חזקת ג' שנים, ואני אקח את השדה בחינם, ולא תוכל להוכיח שלא. אז מה אני עשיתי? אני תחמנתי. באתי אליו עם שני עדים ודרשתי את הפרדס בחזרה, ואז הוא באמת מימש את האיום שלו ואומר, סליחה, אני קניתי את זה, יש לי חזקת ג' שנים, איבדתי את השטרות וזה שלי. כך הוא אמר ועדים ראו את זה. אחר כך באתי אליו בלי עדים ואמרתי לו, יודע מה, בסדר, אני מוכן למכור לך. ולפני שמכרתי לו, אמרתי לאותם עדים שראו שהוא אמר שהוא כבר קנה את זה מזמן, אתם ראיתם שהוא אמר שהוא קנה את זה מזמן, עכשיו אני הולך למכור לו את זה עם שטר, ואני מוסר בפניכם הודעה שאני עושה את זה רק בגלל שהוא מכריח אותי. וזה באמת מה שקרה, ואחרי שמכרתי לו, טבעתי אותו לביתין עם העדים האלו, והם העידו שזה באמת היה באונס. אז העדים האלו ידעו שמדובר באונס, ובכל זאת הייתי צריך לעשות מודעה בשביל שיהיה ברור שבאמת גם ברגע האחרון זה עדיין היה באונס. אז לסיכום, נהרדה אמרו שבמודעה צריך לומר שהם יודעים מה האונס ושזה אונס גדול. ושאלנו במה מדובר, אמרנו שבגט או מתנה זה לא סביר כי שם לא צריך כאלה דרישות מהמודעה. במחר אמרנו שלכאורה לא עושים מודעה בכלל, ואז אמרנו לא נכון, במקרים שבהם העדים לא יוכלו להעיד על האונס צריך לעשות מודעה, ומקרה כמו זה זה הפרדיסה. מה שעדיין קצת קשה זה לכאורה בכל אונס יכול להיות שברגע האחרון רציתי למכור לו את זה מדעתי, ואז בכל אונס של המחירה נצטרך מודעה. זה מה שקצת קשה על ההסבר של בית יוסף, אבל אין לנו זמן לזה כרגע, ואנחנו עוברים לנושא הבא שזה מתנתה תמירתה. אומר רב יהודה קצת מעל אמצע עמוד ב', אם אדם נותן מתנה למישהו בשקט בשקט שאף אחד לא ישמע, והוא לא עשה את זה בקניין משיכה, אלא בקניין סודר או בקניין שטר, אומר רב יהודה זה לא חל. אם עשית את זה בכזה שקט, סביר שיש לך פה מניע אחר, שאתה רוצה אחרי זה למכור את זה למישהו אחר ואז פתאום לשלוף שטר שנתת את זה כבר מתנה לראשון, או שמישהו רוצה להכריח אותך למכור לו ולכן מהר נתת מתנה בשקט למישהו אחר בשביל שאחרי זה תוכל לטעון שהמחירה הייתה באונס כי כבר נתת מתנה למישהו אחר, סוג של מודעה. אז אומר רב יהודה, מתנה סודית היא לא חלה. מה רמת הסודיות בשביל שזה ייחשב כמתנה סודית והיא לא תחול? יש שתי כדאמרי בדעת רב יוסף. דעה אחת אומרת דווקא אם אמרתי להם בפורש תעשו את זה בסודיות, אבל אם אמרתי להם סתם אז זה כן בסדר. דעה שנייה אומרת מספיק שלא אמרתי להם תעשו את זה בגלוי, אז זה כבר הופך את זה לסודי וזה לא חל. כלומר אפילו שאמרתי להם סתם כבר זה לא טוב. זה היה באמצע עמוד. בסוף עמוד ב' בשורה האחרונה הגמרא מביאה דעות לכאן ולכאן. רבינו אומר שאם אמרתי סתם אז זה כן חל כמו הדעה הראשונה, ורבשי אומר כמו הדעה השנייה שאם אמרתי סתם אז זה לא חל, וההלכה היא שזה לא חל, כלומר חוששים שזה מתנה סודית. עכשיו נחזור חזרה למעלה, שורה ראשונה בשורות הרחבות, אומר רבא, אמרנו כבר שאחד המניעים הנסתרים שלי כשאני נותן מתנה, אז אולי שאני רוצה שזה יהיה מודעה. כלומר, אתמול מישהו הכריח אותי למכור לו את השדה, אמרתי לו בסדר, אבל לפני שמכרתי לו, מהר נתתי מתנה סודית למישהו אחר. ומזה אנחנו חוששים, לכן המתנה הסודית לא חלה. אבל אומר רבא, למרות שהמתנה הסודית לא חלה, היא עדיין מצליחה להוות מודעה. ואז יוצא שגם היא לא תחול וגם המחירה אחרי זה לא תחול, כי אני אוכל אחרי זה לטעון שהמחירה הייתה באונס, והנה עובדה שעשיתי מודעה לפני זה. ככה הגמרא מביאה בשם רבא, אבל רב פאפה אומר שרבא באמת לא אמר את זה. אמרו את זה בשם רבא בגלל מקרה מסוים שקרה, אבל המקרה הזה הוא מיוחד. מה היה במקרה הזה? שאישה אמרה לאיש, אם אתה רוצה להתחתן איתי, תן לי במתנה את כל הנכסים שלך. אז האיש רצה לתת לה, אבל הבן של אותו איש אמר, מה, אתה לא משאיר לי כלום? אז מה עשה אבא? הביא שני עדים, ואמר להם, לכו תתנו מתנה סודית לבן שלי. ורב אמר שבאמת אף אחד לא קנה. הבן לא קנה כי זו מתנה סודית, וזה לא קונה, וגם האישה לא קנתה, כי המתנה הראשונה היא מודעה בשביל המתנה השנייה. כלומר, זה מודיע שהמתנה השנייה לאישה הייתה באונס. אז מכאן רצו לומר שרב הסובר שהמתנה הסודית יכולה להיות מודעה בשביל מחר שיבוא אחריה. אבל, אומר רב פאפה, זה לא נכון. זה רק במקרה שבו ברור לנו שהמחר השני הוא באמת אונס. כלומר, במקרה הזה של האיש והאישה, ברור לנו שהוא לא באמת רוצה לתת לה את כל הנכסים, אז סביר שהמתנה הסודית הראשונה יכולה להוות מודעה. אבל במקרה רגיל, שהמחר השני הוא מחר רגיל לגמרי, אתה לא יכול לבוא ולומר, אתמול נתתי מתנה סודית, וזה מראה שהמחר השני היה אונס. רק אם הנסיבות מראות שבאמת המחר השני הוא סוג של אונס, רק אז המתנה הסודית הראשונה יכולה להוות מודעה בשביל לבטל את המחר השני. והגענו למשנה במ"א עמוד א', כל טוב.